בבא מציע, דף וו, תחילים בעזרת השם, שורה 18 מלמעלה, באי רבי זיירא. שניים מופיעים בפני בית הדין כשהם אוחזים טלית. כל אחד מהם טוען, אני מצאתי את הטלית הזאת, זכיתי בה, ואחר כך בא השני לתפוס ממני את הטלית. כך כל אחד מהם טוען. זה טוען אני מצאתי, והשני טוען אני מצאתי. אז במקרה כזה, ראינו כבר במשנה, שכל אחד מהם נשבע שאין לו בטלית הזאת פחות מחצי, וחולקים את הטלית שווה בשווה. מסתפק רבי זיירא, אם אחד מאלה שאוחזים בטלית, תקף את חברו בפני הדיינים של בית הדין, והוציא ממנו את הטלית בכוח. תקפה אחד מהם בפנינו. מהו? הם עוד לא נשבעו, עדיין לא חלקו ביניהם, והטלית כעת נמצאת בחזקתו של אחד מהם שתקף את הטלית. מהו? ביד מי נעמיד את הטלית? האם עדיין נאמר יחלוקו, או שמכיוון שרק אחד מהם כעת מוחזק, נשאיר את זה אצלו בלבד, הוא יקבל את כולם. מברר את הגמרא איך היא דמי, מה התגובה של השני? שתפסו ממנו את הטלית. אידי שתיק, אם הוא שותק, הוא לא צועק ולא מתנגד, לא מוחה, עוד הוא יהיה עוד אליי. אז אם ככה, הוא מודל הראשון שתקף, שבאמת הטלית היא שלו. כשתיקה כהודעה, אז נעמיד את הטלית בידי התוקף. וידי כצווח, אם אומרים כל צעקה וכל מחאה, למה תפסת לי את הטלית? מה היה ולילה מעבד? מה היה לו יותר מזה לעשות? אז ודאי שאי אפשר להשאיר את הטלית כולה בידי התוקף. לא צריכה, הספק של רבי זיירא, לא יוצחים להכריע בו, אלא במקרה דשתיק מעיקרה. בשעה שתקפו את הטלית, אז יש תפסו ממנו שתק. ואחר כך, הדר, תכף אחר שהוציא מידו, צבח. מאי, איך נפרש את מעשיו? אפשרות אחת, מדי השתיק, מדי שבהתחלה הוא שתק, עוד הוא יהיה עוד אליי, הוא עוד אל השני, שהטלית היא לא שלו. מצד שני, עוד אל, מהו שנאמר, כיוון דקצבה חשת, כיוון שכעת הוא כן צועק ומוחה, אחרי שיצא הטלית מידו, הגלה מילתה, התגלה הדבר, די דשתיק מעיקרה, מה שהוא שתק בהתחלה, זה לא בגלל שהוא מודה שהטלית היא של השני, אלא הוא סבר, הכחזו לי רבנן, הרי בית הדין רואים שאני הייתי מוחזק בטלית והוא הוציא את הטלית הזאת ממני בחוזקה, לכן לא ראיתי שום צורך למחות. הספק הזה, הגמרא לא מצליחה להכריע תשובה לספק, וזה נשאר באמת בספק, אבל הגמרא מנסה להשיב. אמר רב נחמן, תשמע, בוא ותשמע ראיה מברייתא לנסות ולהכריע. ברייתא אומרת על דברי המשנה, ששניים שבאים בפני בית הדין כשהם אוחזים בטלית וכל אחד טוען אני מצאתי וכולה שלי, וההלכה היא שכל אחד מהם נשבע שאין לו פחות מחצי ומחלקים את הטלית ביניהם, במה דברים אמורים? ששניהם אדוקים בה, היינו אוחזים בה, אבל אם הייתה טלית יוצאת בפני בית הדין מתחת ידו של אחד מהם שרק אחד אוחז בה וחברו לא, אז מעמידים את הטלית בידו של זה שאוחז, והמוציא מחברו, זה שרוצה להוציא ממנו, עליו להביא את הראיה. כך אומרת הברייתא. מה הברייתא הזאת מתכוונת לומר? איך היא דמי? הנה מה כדי קטני? אם נאמר בפשטות כמו שהברייתא אומרת, שאחד אוחז את הטלית והוא טוען כולה שלי, והשני לא אוחז בכלל בטלית והוא טוען כולה שלי, אז ההלכה היא שזה של זה שמוחזק, לא צריך את הברייתא, זה פשיטה, ודאי שלא מציעים את הטלית מידי המוחזק, בגלל אחד שטוען שהטלית הזאת היא שלו, כי הכלל הוא שהולכים אחרי המוחזק. אלא, חייבים לומר, שמדובר כאן כנראה במקרה של הספק של רבי זיירא, שהם באו כאן לפני בית הדין, שניהם אחזו בטלית, ובפני בית הדין תקפה אחד בפנינו, ורואים שמעמידים אותה בחזקתו. דוחה הגמרא זה לא ראיה, אני אגיד לך באיזה מקרה אפשר לבאר את הברייתא. אך, במה היה סקינן? כאן באיזה מקרה אנחנו עוסקים? כגון דעתו לקמן, באו לפנינו לפני בית הדין, כדתפיסו לה תרוויו, שניהם תפסו בתלית. ואמרינן לו, אמרנו להם את הפסק הלכה, שצריכים כל אחד להישבע ולחלוק. זילו פלוגו, לכו תחלקו את התלית ביניכם. והם יצאו כדי לחלק את התלית ביניהם, נפקו, ועד הרעתו, אחר כך הם חזרו. כי תפיס לחד מיניו, כשאחד מהם תופס לבד את התלית, היי, זה שאוחז בתלית אומר, הודויי עודלי, חברי הודה לי שהתלית שלי, ולכן אני נוטל את כולם. והי אמר, השני אומר, אני מודה שנתתי רשות לשני להחזיק בתלית כולה, אבל הוא שילם לי שכירות, בדמי אגרתי ניאלי. ועל זה אומרת הברייתא, שכיוון שהתלית מוחזקת בידי אחד מהם, מעמידים את התלית ברשותו, דאמרינן ליה, אנחנו אומרים לזה שטוען שהוא הזכיר את התלית לזה שמוחזק בה כעת, אנחנו טוענים לו, איך אתה בכלל מוכן להזכיר חפץ לאחד כזה שעד עכשיו טענת שהוא גנב? כי אתה הרי טענת שהתלית כולה שלך. ואמרנו לכם, לכו תחלקו ביניכם, כעת אתה הולך ומזכיר לו? הרי אם אתה טענת שהיא כולה שלך, זה אומר שזה שהשני בא וטוען שהיא שלו, הוא בא וגונב ממך. אז אם אתה מחזיק את אותו זה שכעת מוחזק בתלית כולה כגנב, איך אתה הולך ומזכיר לו דברים? אתה לא מפחד שהוא יגנוב ממך את זה אחר כך? אין, לא ייתכן שאדם ילך ויזכיר למישהו שהוא חושד בו שהוא גנב או גזלן. עד השתך השתתלי בגזלן. עד עכשיו טענת שהתלית כולה שלך והוא תפס אותה ממך והוא גזלן. והשת מוגרטלי, אתה רוצה שנאמין לך שכעת אתה הולך ומזכיר לו את זה? בלא סעדי, בלא עדים שיבואו ויעידו שהזכרת לו את זה כדי שלא יתון, לא יוכל לטעון אחר כך שהיא שלו. לכן במקרה הזה רק הברייתא אומרת שמעמידים את התלית בחזקת המוחזק. והיא בעייתא אימה, אפשר להעביר את לבאר את הברייתא באופן שני, מדובר כאן כדי קטני. כמו שכתוב בברייתא המפורש, דעתו לקמן כי תפיס לה אחד מניו, שבאו לפני הדיינים כשרק אחד מהם תופס בתלית. ואם כן תשאל פשיטה פשוט שמעמידים את התלית בידו, מה בכלל הספק? התשובה היא, מדובר כאן שהידך, השני לא אוחז בתלית, אלא נאבק עמו לתפוס בתלית. משרח בסרוכי, הוא נאבק איתו, הוא רוצה לתפוס, אבל הוא לא תופס באמת. אמרה איתם אחד האשת שמעמידים את התלית בידי זה שאוחז בפועל בתלית. אפילו לפי דעתו של סומכוס, שמקל בחלוקה שאפשר לחלוק אפילו במקרה של ספק בלי שבוע, דאמר ממון המוטל בספק חולקים אפילו בלא שבוע, מחדשת הברייתא, שכאן מודה סומכוס, שזה לא נחשב ממון המוטל בספק, והשני שבא להוציא מידי המוחזק, אפילו על ידי שבוע לא יוכל להוציא. זה סירחה, זה שהוא נאבק כדי, כדי שתהיה לו אפשרות לתפוס בתלית, לאו כלום הוא, אין בזה שום כוח של חזקה, זה לא נקרא שהוא מוחזק בחלק השני של התלית. ובכל אופן, אם כן נמצא, שמהברייתא הזאת אין לנו תשובה להשיב על הספק של רבי זיירא, אם אחד מאלה שאוחזים בתלית תקף את התלית ומוחזק בה כולה בפני בית הדין, האם מוציאים אותה מידו או לא? זה באמת נשאר בספק. מביאה הגמרא, אם תמצא לומר, אם תרצה להכריע בספק, ותאמר שכששניים אוחזים בתלית ותקפה אחד בפנינו, ושני שתק בהתחלה ואחר כך צבח, שעל זה הדרך העמדנו את, השאלה של רבי זיירא, ואם נכריע ונאמר שבמקרה הזה מוציאים אותה מידו, זאת אומרת שלא הועילה כאן תפיסה, הוא לא נקרא מוחזק, וחולקים, כמו אילו שניהם מחזיקים בה. אם כן, לא יהיה לנו שאלה מה יהיה הדין אם מקדיש אחד מהם את הטלית, שאז ודאי נאמר שהיא אינה מקודשת. הוא רוצה להקדיש את הטלית לבית המקדש, היא ודאי לא תהיה מקודשת, כמו שאנחנו לא מפרשים. כשאחד מהם תקף, לא הקדיש, אלא תקף ותפס את הטלית כולה, וששני שתק ואחר כך צבח. אנחנו לא מפרשים את זה שהוא מודה, אז גם כשאותו אחד לא תפס אלא הקדיש, מה הבעיה? אם הטלית היא שלו, הוא מקדיש אותה. אז השני, זה שהוא שותק, אנחנו לא מפרשים את זה כמו הודעה, אלא הוא בית דין רואים. כמו שבארנו, בית דין רואים פה שאנחנו היינו שנינו מוחזקים. ולכן בסוף הוא צבח, כדי באמת, כנראה כשהוא ראה שהולכים עכשיו להשאיר את זה בחזקתו של זה שתקף, אז הוא צבח. אבל אם, כמו ששם אמרנו שלא מעמידים את הטלית בידו של התוקף, כך גם כשהוא מקדיש, לא נעמיד את הטלית בידו ולא נאמר שזה מוקדש, שיש לו כוח להקדיש. אבל כאן אנחנו נכנסים לספק של הספק. אם תמצא לומר, אם תרצה לפשוט את הספק של רבי זירא ולומר, כשבשניים אוחזים בטלית, ותקפה אחד בפנינו, זאת אומרת, הוא בא וחטף מהשני את הטלית כולה, וכעת הוא היחיד שמוחזק. אם נכריע ונאמר, שכעת אנחנו מחשיבים אותו כמו מוחזק, ואין מוציאים אותם מידו, כי השתיקה שהשני שתק בהתחלה נחשבת הודעה, אז עכשיו כאן יהיה לנו שאלה, אם הוא לא תקף, אלא הוא הקדיש את הטלית, אחד מהם, בלא תקפה, בלי שהוא יחטוף את זה מהשני, והשני שתק, ואחר כך כשבא הגזבר, הממונה של בית המקדש, לקחת את הטלית, בגלל שאמרו לו שהקדישו אותה, הוא בא לקחת אותה, אז השני התחיל לצבוח ולומר היא שלי. מהו? כאן יש לנו שאלה, האם ההקדש חל או לא? מצד אחד אפשר לומר, כיוון דאמר מר, אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט דמי. כשאדם אומר אמירה שהוא מקדיש חפץ לגבוה לבית המקדש, זה כאילו כבר הייתה כאן מסירה, כאילו ההקדש עשו כבר קניין. ואם כן, כשהוא אומר שהטלית הזאת היא קדושה, כשהוא מקדיש אותה בזמן שחברו גם אוחז בה, זה כמאן דתקפה דמי. זה כמו שהוא תקף את החלק, את הצד השני מידו של האוחז השני, וכעת הוא המוחזק היחיד. שאם השני בהתחלה שתק ולבסוף צבח, אנחנו מפרשים את זה שהוא שתק בהתחלה כהודעה, אז גם כשהראשון הקדיש והשני בהתחלה שתק ורק אחר כך צבח, נפרש את השתיקה שלו כהודעה, וההקדש יחול, או דילמה, או מצד שני אפשר לומר לו, האמירה שהוא אמר שהוא מקדיש את הטלית, אין בתוקף, כי השתמיה הלא תקפה, כי מכיוון שלמעשה הוא לא תקף ותפס את הטלית מידי חברו, ולכן חברו לא צבח. אז השתיקה של חברו לא נחשבת כאן כהודעה. ואם כן, הטלית היא לא של המקדיש, אז הוא לא יכול להקדיש אותה. וכתיב גבי הקדש, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש, וגומר. למה כתוב את ביתו? כדי ללמד אותנו. מה ביתו ברשותו? מה ביתו זה בוודאי שלו? אף כל דבר כשהוא בא להקדיש, צריך שזה יהיה ברשותו, שזה יהיה שלו. להפוקי היי, להוציא את אותו אחד מאלה שאוחזים בטלית, שבא להקדיש את הטלית, זה לא ברשותו, היא אינה שלו, והיא אינה ברשותו, ולכן ההקדש לא יחול. וככה באמת המסקנה של הגמרא, שמכריעים באמת, שאם הקדישה אחד מהם, היא לא מוקדשת. מביאה הגמרא ראיה תשמע, מסיפור דהי מסוטה, היה בית מרחץ, שרבו על המרחץ הזה שני אנשים, דבו מינצו על הבית רי. היי אמר, אחד אמר, דידי הוא, זה שלי. והי אמר, השני אמר, דידי הוא, זה שלי. קם אחד מהם, מנהיו הקדשה. הקדיש את המרחץ, זה שלי ואני מקדיש אותו. והשני בהתחלה שתק, ואחר כך כשבא הגזבר לקחת את המרחץ לבית המקדש, הוא צבח. והספק כאן הוא, האם זה שהוא שתק בהתחלה זה אומר שהוא הודה או לא? אז בגלל שהיה כאן ספק, פרשי מינה פרשו מהמרחץ הזה, רב חנניה ורב הושעיה וכל החכמים, כולו רבנן, חששו אולי זה הקדש. ואמר לי רב הושעיה לרבא, רב הושעיה שהוא אחד מהחכמים שפרש מספק מהמרחץ, ביקש מרבא, כי אז לתקמי דרב חיסדא לכפרי, כשאתה הולך אל המקום שנקרא כפרי, ששם היה רב חיסדא, כשאתה הולך לשם, אני מבקש ממך, באי מיני, תשאל אותו את השאלה הזאת, האם המרחץ הזה יקדש או לא? בדרך לכפרי, הוא עבר דרך סורה. כי עתה לסורה, כשרבא הגיע שם לסורה, היה שם רב אמנונה. שאל אותו את השאלה הזאת. אמר לי רב אמנונה, מתניתיני, אני יכול להוכיח לך, מדברי משנה מפורשת, אני יכול להכריע, כמו אחד מהצדדים של הספק. והוא מביא לו משנה. התורה אומרת שבחור יש בו קדושה. אם זה תינוק שנולד ראשון לאמו, או בהמה טהורה, ולד בהמה טהורה שנולד ראשון לאמו, או בחמור, פטר חמור, בהמה טמאה, ולד שנולד ראשון לאמו, יש בו קדושת בחורה. בחור אדם פודים בחמישה סלעים שנותנים לכהן, בחור בהמה טהורה נותנים לכהן והוא מקריב את זה בקורבן בחור, ובחור בהמה טמאה, היינו פטר חמור, פודים בכבש, שה, ונותנים את זה לכהן. זה בבחור ודאי. ישנה מדברת על ספק בחורות. אחד ספק בחור אדם. רש"י מביא כגון, כשהפילה אמו לפניו, ספק דבר הפותר בבחורה, שזה היה ולד, ספק דבר שלא פותר בבחורה, שזה רק רוח. ולכן מי שבא אחריו הוא יהיה בחור. אבל כאן יש לנו ספק. אז לכן זה ספק בחורות. אחד בחור אדם. ואחד בחור בהמה. בין בהמות טהורים, בין בהמות טמאים. אז מכיוון שזה ספק, המוציא מחברו עליו הראיה. מה זה המוציא מחברו עליו הראיה? אז מי זה חברו? אז ודאי מדובר כאן עם המקרה הרגיל, זה שאמור, זה שהבכור היה אצלו, הבעלים. הוא מוחזק בדרך כלל. נדבר על בכור בהמה טהורה. מי מוחזק בבהמה הטהורה הזאת, בבכור, בספק הזה? הבעלים. הכהן, אם הוא רוצה שיתנו לו את הבכור, צריך להביא ראיה שזה באמת בכור. זה ודאי. בא רב אמנונה ומחדש, פירוש כאן במשנה. ורבא חולק עליו על הפירוש הזה במשנה. אבל כך דעתו של רב אמנונה. וכאן אנחנו נכנסים, איי איי איי, לאחת הסוגיות המורכבות ביותר בשס. אבל אנחנו לא ניכנס כמובן לכל העומק. רק נאמר שיש ספר שלם שהתחבר רק על הנושא הזה, ספר תוקפו כהן. וזה הנושא שלנו, מה יהיה הדין אם הכהן הלך ותקף בכוח את הספק בחור הזה מידי הבעלים. אומר רב אמנונה, גם כאן אנחנו נאמר, המוציא מחברו עליו הראיה, תוקפו כהן, אין מוציאין אותה מידו, כך דעתו של רב אמנונה. ואם כן, נמצא שזה המקרה של ספק. ואם הכהן היה זוכה בבחור, זה היה אצלו. ותענה עלה, יש ברייתא ששנינו למשנה הזאת, שאפילו אם הבחור הזה, הספק בחור הזה, נמצא ברשותו של הבעלים הישראל, והכהן לא תקף ולקח, עדיין אסורים בגיזה ובעבודה. אסור לגזוז את הצמר של הבחור הזה, ואסור לעבוד בו. אם זה היה בחור ודאי, אז מובן, באמת בבחור אסור. אבל כאן, מספק שמה זה בחור, זה אסור. למה אסורים בגיזה ובעבודה? בפשטות. מה זאת אומרת למה? וככה באמת רבא בהמשך מבאר. יש פה ספק. הספק האם הוא בחור או לא בחור, זה לא ספק ממוני. אם הוא בחור, אז הוא קדוש. בקדושת קורבן בחור. צריך לתת אותו לכהן, זה עוד עניין. אבל הוא קדוש מרחם, אמו. אם הוא באמת בכור, קדוש מרחם אמו, אז פשוט שהוא אסור בגיזה ובעבודה כמו כל בכור. כי יש לי ספק, אולי הוא בכור, מה, אתה תלך פה בספק בכור ללכת לגזוז את הצמר ולעבוד בו? וככה רבא מבאר. אבל רב אמנונה מגיע כאן עם הבנה מחודשת. והוא אומר, שאם אתה רואה שאסורים בגיזה ובעבודה אפילו ברשותו של הבעלים, מוכח שבמקרה שיש לי כאן דבר שהוא בספק, הבעלים אומרים, לפי דעתי הוא לא בחור, אני משאיר אותו אצלי, והכהן אומר, לפי דעתי זה כן בחור. זאת אומרת, הוא עדיין לא מתחיל עם הנושא של בחור, לפי דעתי זה ממון שלי. ויש כאן ויכוח על הבהמה הזאת, הבעלים אומרים זה הבהמה שלי. והכהן אומר, זו הבהמה שלי. וזה כאילו שהכהן אומר, אני מקדיש אותה. ואתה רואה שההקדש חל. אסורה בגיזה ובעבודה. ככה רב אמנונה מבאר. וההכה, הרי כאן במשנה, דאמר, שכתוב, המוציא מחברו. מה זה משמע? שמי שמוחזק, מי שמוציא ממנו. ואם כעת תקפו כהן, והוא כעת המוחזק, הבעלים אין מוציאים אותו מידו של הכהן, בלי להביא ראיה שהוא אינו בכור, כי אולי הוא כן בכור. והכהן תפס כדין. דקתניה מוציא מחברו עליו הראיה, משמע, בין הכהן, שזה ברשותו של הבעלים במקרה הרגיל, ואומר רב אמנונה, לפי דעתי, בין הישראל, אם הישראל בא להוציא את הספק בכור, אחרי שתקפו הכהן ולקח אותו והחזיק בו. ובכל זאת, כי לא תקפו הכהן מיד הישראל, אסורין בגיזה ובעבודה, שמה הוא בכור, מוכח, שאם אנחנו אומרים שתקפו כהן אין מוציאים מידו, כמו שדעתו של רב אמנונה, ההקדש חל. אז אם כן, אנחנו רואים שזה כאילו תקפו כהן, שהוא הקדיש. זאת אומרת כך, על הצד שתקפו כהן, על הצד שתקפה אחד בפנינו, אין מוציאין מידו, כמו לגבי פה, שתוקפו כהן, אנחנו רואים מפורש, לפי דעתו של רב אמנונה, אין מוציאין מידו, כי המוציא מחברו עליו הראיה, וזה יכול גם להיות הכוונה, מי שמוציא מידי הכהן. אז בעצם, אומר רב אמנונה, אני מקשר את זה לספק של אותו מרחץ, על הצד שאנחנו אומרים לגבי תלית, תקפה אחד בפנינו, אין מוציאין אותה מידו, הקדישו מוקדש. מאיפה אני יודע? הנה כאן. לפי דעתי מבארים כאן במשנה, מוציא מחברו עליו הראיה, שזה גם הכוונה המוציא מידי הכהן, אם תוקפו כהן, הכהן הוציא את הספק בכור מידי הבעלים, אתה רוצה להוציא את זה ממנו, תביא ראיה, זאת אומרת אין מוציאים מידו, אלא עם ראיה. זאת אומרת שבתוקפו כהן, זה כמו, תקפה אחד בפנינו, אין מוציאים אותה מידו. על הצד שאין מוציאים מידו, שאלנו אם יקדישו מוקדש או לא, הנה יקדישו ודאי מוקדש, אתה רואה שיש בו קדושת בכור, אסורים בגזה או בעבודה. רואים שלכהן יש לו איזשהו דין ממוני כאן, בבכור הזה. יש לו אחיזה ממונית בבכור הזה. ככה רב אמנונה הבין, ככה נראה מדברי רב אמנונה, שהדין עם הבכור אסור בגיזה או בעבודה או לא, זה תלוי האם יש לה כהן זכות ממונית בו או לא. זה מה שרב אמנונה רצה להוכיח מהמשנה הזאת. מאוד מעניין, שהרמב״ם פסק פה באמת כמו דברי רב אמנונה, שתוקפו כהן, באמת, אין מוציאין אותה מידו. אבל הגמרא לא, לכאורה נראה שהיא לא מכריעה כמו דעתו של רב אמנונה, ובאמת אחד מהדברים המאוד מאוד מורכבים כאן בסוגיה של תוקפו כהן, למה באמת הרמב״ם פסק כמו דברי רב אמנונה, אף על פי שנראה מדברי הגמרא שהיא דוחה את דבריו. אמר לי רבא דוחה את דברי רב אמנונה. קדושת בכור כאמרת להביא ממנה ראיה לעניין המרחץ? לעולם אומר לך אם הלך ספק בכור שביד ישראל תקפו כהן, מוציאין אותה מידו. וזה דעתו של רבא, הוא חולק על רב אמנונה. רב אמנונה סובר תקפו כהן, אין מוציאין מידו, זאת אומרת מועילה התפיסה. ורבא סובר לא, לא מועילה, מוציאין מידו. למה? כי הספק נולד ברשותו של ישראל והוא מוחזק בו. והוא אינו יוצא מחזקתו על ידי שהכהן תפס בו. הכהן אין בו שום כוח ושום זכות. ואם תשאל, אז למה אסורים בגיזה או בעבודה? פשוט מאוד. אפילו אחרי אסורים בגיזה או בעבודה, משום נקדושה הבאה מאליה. בכור הוא מאליו קדוש, גם אם לא מקדישים אותו הוא קדוש בקדושת בכור. וזה שני, זה שונה מקדושה שבאה על ידי האדם. ולכן מספק אסור בגיזה או בעבודה. אין מכאן הוכחה לעניין אותו מרחץ והתלית, שבהם הקדושה באה רק על ידי המאמר של פיו, שזה, של זה שבאמת זה שלו. אם המרחץ שלך, אתה יכול להקדיש אותו. אם התלית שלך, אתה יכול להקדיש אותה. אבל אם לא, לא. אז אם יש לנו ספק של מי זה, אז אנחנו לא יכולים לומר שאם הוא יקדיש זה יהיה מוקדש. בהמשך הגמרא מביאה בדף זין, נראית לקראת סוף השיעור, שהאחראי באמת לעניין הספק של המרחץ ושל הטלית, מכריעים באמת בגמרא, שאם הוא הקדיש אינו מוקדש, זה באמת לא יהיה קדוש. אבל כאן אנחנו מתמקדים בוויכוח הזה בין רב אמנונה לבין רבא. ספק בחור שנמצא ביד ישראל, והלך כהן ותקף מידי הישראל את הבחור, תקפו כהן, וכעת הוא רוצה להחזיק בו, אותו כהן. אז לפי דעת רב אמנונה, אין מוציאין אותה מידו של הכהן, ולפי דעת רבא, מוציאין אותה מידו. בגמרא כעת דנה בנושא הזה. אמר לי רב חנניה לרבא, תניה דמסייע לך, אני אביא עכשיו ברייתא שתוכיח כמו שיטתך, שהחזקה שיש לבעלים על ספק בחור, זה יותר משאר החזקה. זה נחשב ממש ממון של הבעלים. ואם יבוא עכשיו הכהן ויאמר, טוב, אני המוחזק, תפסתי את הבחור, מוציאין אותה מידו. אני אביא לך הוכחה מברייתא. הברייתא אומרת כך, הספקות, ספק בחור, נכנסים לדיר להתעשר. מדברים פה על מעשר בהמה, שהתורה מצווה בעל עדר שנולדו לו ולדות של בהמות טהורים, להכניס אותם לדיר, ולפתוח פתח שרק בהמה אחת יכולה לעבור דרכו, ולהעביר בהמה אחרי בהמה, והבהמה העשירית מסמנים אותה שהיא קודש להשם, היא קורבן מעשר בהמה שמקריבים בבית המקדש, ושאר הבהמות, שאר התשע בהמות, הן הופכות להיות בהמות תחולין, שמותר לאכול אותם כמו כל בהמה תחולין, אתה להשתמש בהם כמו כל בהמה תחולין. אם יש לו, לבעל העדר, ספקות של בחור. הגמרא מעמידה שמדובר כאן על מקרה של ספק פדיון פטר חמור. זאת אומרת, היה לו כאן ולד של חמור שהיה ספק אם הוא נולד ראשון לאמו ויש בו קדושת פטר חמור. אם היה בו ודאי קדושת פטר חמור, אז צריך לפדות אותו בכבס, בסה, והכבס הזה נותנים לכהן. אבל כאן כשזה ספק, ספק האם הוולד הזה של החמור באמת נולד ראשון לאמו. אז מה שפדו אותו בסה, בכבס, זה היה מספק. ולכן הכבס הזה לא צריך לתת אותו לכהן. המוציא מחברו עליו הראיה שהכהן יוכיח שהכבס הזה פדו בו פטר חמור, שבאמת הוא היה בחור אותו פטר חמור. שיוכיח, עד שהוא לא מוכיח, הכבס הזה נשאר של הבעלים. עד כדי כך, שאפשר אפילו להכניס אותו לדיר עם שאר הבהמות למעשר בהמה. ויסל כדעתך, יעלה בדעתך, שכל מה שהבעלים משאיר את הכבש אצלו, זה רק מספק, וכעת הוא המוחזק. ואם תקפו כהן, וחטף ממנו את הכבש, אז הכהן הופך להיות מוחזק, ואין מוציאין אותו מידו. אז אם כן, הכבש הזה לא נחשב ממונו ודאי של בעל העדר, אלא הוא ספק ממון כהן. המי נכנסים לדיר? איך הספקות האלה נכנסים לדיר למעשר בהמה? הרי יכול להיות שהוא יצא העשירי, והוא יפתור את שאר התשע בהמות, ונמצא ישראל הזה פותר את ממונו, את שאר התשע בהמות, בממונו של הכהן, בעשירי, שיכול להיות שהוא ממונו של הכהן. ומזה שאתה רואה שכן אפשר להכניס את הספקות לדיר, מוכח שהם נחשבים ממונו של הבעל העדר. עד כדי כך שאפשר אפילו להשתמש בהם למעשר בהמה. וזו הוכחה גמורה ומוחלטת. הגמרא מנסה לדחות את הראיה, אמר לאביי לרב חנניה, אם משום הלא תסייע למר, אולי מהברייתא הזאת לא יהיה ראיה לרבא. כי יכול להיות שרב אמנונה צודק במה שהוא חולק על רבא, שאם הכהן הלך והחזיק בספק בחור הזה, הוא מוחזק ואין מוציא מידו. ואם כן יש עכשיו לבעל העדר ספק ממון כהן. בכל זאת, אפשר להכניס אותו לדיר למעשר בהמה, את הספק בחור הזה. כי אפשר להעמיד את הברייתא שהיא לא מדברת בכל מקרה, אלא במקרה מסוים. הכה, במה יסקינן? כאן באיזה מקרה אנחנו עוסקים? כגון דלטלי אלא תשעה. אולי בעל העדר הזה, חוץ מהספק בחור, יש לו רק עוד תשעה כבשים, תשעה תלעים. תלה זה כבש קטן. והוא, התלה הזה, שהפריש אותו על ספק פטר חמור, דמה נפשך. מאיפה שתרצה לטעון, אפשר להכניס אותו לעדר. כי אם בר חיוב ההוא, אם הוא לא בכור, נאמר שבאמת נכריע כמו צד אחד של הספק, שהוא באמת לא בכור. זאת אומרת, הוא לא פדיון פטר חמור, כי הוולד שהיה ספק עליו אם הוא פטר חמור, לא היה בכור. התלה שפדו בו, התלה הזה באמת אין בו שום, הוא לא שייך לכהן. אם כן נמצא שאותו בעל העדר יש לו 10 כבשים רגילים, כי הכבש הזה, אם נכריע שהוא לא, באמת אין בו קדושת, לא דווקא קדושת, אין בו, הוא לא ממון של הכהן מצד זה שהוא פטר חמור, אז על הצד הזה יש כאן 10 כבשים של בעל העדר. אז שפיר כמה 10? אז הוא 10 טוב, זה שיצא 10 בדיוק הבהמה הזאת, לפי הצד, שהיא לא באמת הייתה פדיון פטר חמור, אז באמת זה בהמת חולין רגילה, ואפשר באמת לאסר איתה. ואם נאמר על הצד השני, שאולי זה כן בחור, אתה לא יודע, אולי זה כן בחור, ולאו בר חיוב ההוא, אם כן נמצא שיש כאן רק 9 בהמות, כי העשירי הזה, הוא בכלל לא צריך לאסר אותו, כי הוא פדיון פטר חמור, והוא לא הממון של הבעלים, אז לא צריך להשתמש בו למעשר בהמה, אז יש פה רק 9. הוא יש לו כעת 10, שאחד מהעשרה זה הספק פדיון פטר חמור הזה. על הצד שהספק פדיון פטר חמור הזה הוא לא שלו, אז יש לו רק 9. אדם שיש לו רק 9 בהמות שנולדו באותה שנה, לא חייב לתת מעשר בהמה. לאו בר אסור עינינו. אז כך אפשר אולי לטעון. אבל אביי בעצמו שאמר שאפשר לטעון כך ולדחות את הראיה מהברית הזאת על רבא, הדר אמר אביי, אחר כך אביי בעצמו אמר, לאו מילתא דאמרי. זה לא נכון מה שבאתי לדחות את הראיה מהברית. ודאי זה ראיה. כי אם באמת הכהן יש לו צד זכייה בממון הזה, שמוחזק ביד אצל הישראל, דהיינו בספק פדיון פטר חמור, לא היינו מחייבים את הישראל לאסר מספק. בגלל סברה חדשה. דספיקה, כשיש ספק אם חייב מעשר בהמה, לאו בר אסור היא, לא מחייבים אותו בכלל במעשר. גם במקרה שממה נפשך יצא כדין. זאת אומרת, אם נאמר שהיה לנו ספק על הכבש הזה שפדו בו ספק פטר חמור, אם היה לנו ספק האם הוא ממונו של הבעלים או לא, לא היינו מעשרים בכלל את העדר. אם יש לנו כאן רק 10 ביחד איתו, היינו אומרים, מכיוון שזה שמחייב כאן, העשירי, שגורם שיצטרכו לעשות מעשר בהמה, הוא ספק, בכלל לא היינו עושים מעשר בהמה. אני אביא לך ראיה לזה, דתנן. אדם שהיה לו 10 בהמות, 10 כבשים קטנים, טלאים, והוא נותן מעשר, הולך לעשר אותם כדת של תורה. מפריש מעשר בהמה, מה עושים? מכניסים אותם לתוך דיר, כמו שאמרנו, פותחים פתח צר ומעבירים אחד אחרי השני. 1, 2, 3, 4, 5. ולפתע, אחרי שספרו את השישי, נדבר על השישי, נאמר, הוא קפץ אחד מן המנויים לתוכם, חזרה לתוך הדיר. הוציאו אותו, מנעו אותו, הוא השישי, אם נספור שביעי, שמיני, הוא קופץ חזרה לתוך הדיר. כולם פטורים. גם אם יש כאן 1,000 כבשים בתוך הדיר, היינו אמורים עכשיו להמשיך לספור, להפריש איזה 100 בהמות למעשר בהמה. על כל 10 בהמה אחת, לא. עכשיו בתוך האלף האלה, עכשיו יש כאן את השישי, שכבר יצא ונמנע, וחזר לתוך הדיר. עכשיו כולם כבר לא מעשרים אותם. גם אלה שכבר יצאו, שנפטרו במניין הראוי, מנו אותם שהם היו רואים אחד מהם להיות עשירי, ובין אלה שבתוך הדיר, בגלל התלה הזה שספק, שנמצא ביניהם. וישאל כדעת, מלא בדעתך, שבמקום שיש ספק, ספיקה, על אותו אחד שחייבים במעשר, בעי אסורי צריך לעשר, לעשר, למה אתה פותר את כל הבהמות שנמצאים בתוך הדיר ממעשר ואימה? תעשר אותה ממה נפשך, בכל עשרה שיוצאים נאמר, דיבר חיוב ההוא, אם התלעים האלה חייבים במעשר, שאותו שכבר נמנע לא נמצא ביניהם, שפיר מעשר, אז אם ככה זה טוב, הוא עשר כמו שצריך. ואם לאו בר חיוב ההוא, אם האלה שסופרים אותם עכשיו, ביניהם נמצא אותו כבס, שהיה השישי, שכבר ספרו אותו וקפץ בחזרה לדיר, ועכשיו סופרים אותו שוב, גם כן, כל אלה שספרו אותם, איתו, או לפניו, נפטרו במניין הראוי, כי כשספרו אותם, בתוך הדיר היה עוד הרבה בהימות, שהיו כן ראויים להיספר, ואם כן, אלה שנספרו פטורים, והביור בזה התבאר על פי דבריו שאמר רבא, שאומר, אחד שיש לו 10 טלאים, כבשים קטנים בדיר, התחיל להוציא אותם מפתח הדיר ולמנות אותם בשביל להפריש מהם 10 בהמה. הוא ספר נאמר 5, ומת אחד מאלה שבדיר, וכעת יש רק 9. אלה שספרו אותם כבר פטורים. למה? כי בזמן שמנו אותם, היו בדיר 5 טלאים שראויים להשלים למניין 10. וטלה שעבר תחת השבט, תחת המקל שמעבירים אחד אחרי השני, בשביל מעשר בהמה, אם יש טלאים אחרים שעומדים להצטרף איתו ל-10, הוא כבר נפטר. מניין הראוי פותר, עצם זה שהיה ראוי למנות כאן 10 בזמן שהוא עבר, הוא כבר פטור ממניין נוסף. ולא צריך להעביר אותו פעם אחרת למעשר. אז אותו דבר גם כאן. אם בתוך ה-10 היה אותו כבש שכבר נמנע וקפץ שוב, ונמנע, אלה שנספרו איתו, מכיוון שהם נמנו ובתוך העדר היו עוד בהמות, אז הם היו ראויים הרי להיספר, אלה שיצאו עכשיו, כי הרי היה עוד בהמות בדיר, אז הם נפטרים במניין הראוי. הם, אותם בהמות שיצאו, נספרו כראוי ונפטרו מחיוב מעשר בהמה. אלא, מה יעית לך למימר? מה יש לך להשיב? למה? לא מחייבים אותו לעשר מעשר בהמה, כי עשירי ודאי, אמר רחמנה, תורה אומרת שצריך להפריש אחד שהוא עשירי ודאי, ולא עשירי ספק. אם העשירי שיוצא הוא ספק, לא מפרישים אותו. כיוון שנתערב אחד מהמנויים שפטור ממעשר בתוך הדיר, אי אפשר להפריש מהדיר הזה מעשר, כי כל עשירי כאן הוא ספק. אם הפטור, זה שכבר מנו אותו, יצא עשירי, אי אפשר לקרות עשירי, כי הוא הרי פטור. ואם הוא יצא חמישי, אז זה שיצא אחריו, לא נקרא שישי, וממילא העשירי לא נקרא כאן עשירי. כי הרי זה שפטור לא נחשב פה מהמניין. אז אם כן נמצא, שכשיש לי ספק על אחת הבהמות, אני לא מעביר אותה במעשר בהמה. למה אם כן הספקות נכנסים לדיר להתעשר? למה ספק פדיון פטר חמור, אתה מכניס אותו לדיר למעשר בהמה? הרי החנמי גם התלה הזה שהפרישו על ספק פטר חמור, כשאין לו 9 טלאים חוץ ממנו, לא מחייבים מספק מעשר בהמה, כי הרי עשירי ודאי אמר התורה, אמר רחמנה, ולא עשירי ספק. ואם אנחנו אומרים שכל מה שהבעלים כאן מוחזק בספק בחור הזה, זה רק כל זמן שהכהן לא תוקף ותופס, אבל אם תקף ותפס הכהן, אין מוצין מידו. אז אם כן זה לא נחשב ממון ודאי של הישראל, אז לא מחייבים אותו בכלל מעשר בהמה במקרה כזה. ודאי שלא, שנאמר שנכניס את הבכור הזה בין הוולדות. זאת אומרת, במקרה שבין הבהמות יש ספק פדיון פטר חמור, שאתה אומר שהוא ספק בכלל אם צריך להפריש עליו מעשר בהמה, כי זה ספק אם זה של הישראל, ספק של הכהן. אם יש פה רק עוד 9 חוץ ממנו, מכיוון מניין כאן מורכב מאחד שהוא ספק אם בכלל צריך להפריש או מעשר בהמה, אז בכלל לא מפרישים כמעשר בהמה. למה בכל זאת מפרישים? מוכח שהוא נחשב ודאי ממון כהן, והכהן יש לו כאן 10 בהימות, הוא צריך להפריש מעשר בהימה, כי גם אם תקפו כהן, מוציאים מידי הכהן ומחזירים את זה לידיו, זה נחשב ודאי ממונו. וככה באמת נראה שהגמרא מעמידה כמו דבריו של רבא, תוקפו כהן, מוציאים מידו. וכך באמת פוסקים רוב הראשונים, חוץ מכמו שאמרנו דעתו של הרמב״ם, שבאמת מאוד תמוע, למה הוא הכריע לכאורה כמו דעת רב אמנונה, שתוקפו כהן, אין מוציאים מידו. וזה באמת אחד מהדברים הגדולים, שבעולם התורה דנים ומנסים להסביר את דעתו של הרמב״ם בעניין הזה. אומרת הגמרא, אמר לי רב אחא מדיפתי לרבינה, בשביל לבאר את הברייתא של הספקות נכנסים לדיר להתעשר, כבר אמרנו שמדובר פה על ספק, פדיון פטר חמור. כאן הגמרא מעמידה את זה באמת בצורה הזאת. מה הספקות? על איזה ספקות דיברנו שמכניסים אותם לדיר למעשר בהמה? היא לימה, אם נאמר ספק בכורות רגיל, תלה שנולד מבהמה שספק אם היא כבר נולד לה הבלת הבכור שלה, ספק לא, אי אפשר לומר ככה, כי לגבי מעשר בהמה, התורה אומרת, העשירי יהיה קודש, אמר רחמנה, דהיינו שעכשיו אתה מקדש אותו בקדושת קורבן, כשהוא יהיה עשירי, ולא שהוא כבר קדוש קודם מקריאת המעשר, וספק בכור, הוא ספק אם הוא כבר יתקדש בקדושת קורבן, בגלל עצם היותו בכור, ולא אוכל עליו קדושת מעשר, אז לא ייתכן שעל ספק בכורות, אמרה הברייתא שמכניסים אותה לדיר למעשר, אלא הברייתא דיברה על ספק פדיון פטר חמור. תלה שהפרישו אותו על ספק פטר חמור. היה כאן ולד של חמור, שהיה עליו ספק אם נולד ראשון לאמו או לא, והפרישו את התלה הזה מספק שאין בתלה קדושה, אלא רק חייבים לתת אותו לכהן. גם במקרה שזה היה ודאי פדיון פטר חמור, הכבש שפודים איתו פטר חמור אין בו קדושה, רק צריך לתת אותו לכהן. אז כאן כשיש ספק בכלל אם היו צריכים להפריש, אז לא צריך לתת אותו לכהן, וגם אין בו קדושה. וכמו דבריו של רב נחמן, אמר רב נחמן אמר בשם רבא ברבוע, ישראל שיש לו 10 ספק פטרי חמור בתוך ביתו, אז מה הוא עושה? יש לו פה 10 חמורים שהם ספק, אולי הם פטר חמור, יש לו עדר גדול של חמורים, יש לו כאן 10 שיש לו עליהם ספק, אולי הם, כל אחד נולד ראשון לאמו. אז מה הוא עושה? הוא פודה עליהם מספק, מפריש עליהם 10 סיין, 10 כבשים, להפקיע את איסור העבודה שנוהג בהם מספק, ומעשרן מעשר בהמה את אותן 10 כבשים שהפריש פדיון ספק פטר חמור, והן שלו. עכשיו הגמרא חוזרת לבאר, מי הווי עלה דמסוטה, מה נפסק ההלכה בסוף לגבי אותו מרחץ, ששניים התווכחו ביניהם למי הבית מרחץ שייך, ואחד מהם הלך והקדיש את בית המרחץ. מביאה הגמרא הוכחה שהוא לא יהיה קדוש. תשמע, דאמר רבי חייא בר אבין, הווה עובדא בי רב חסדא, היה סיפור כזה שהובא לפני רב חסדא, ורב חסדא הביא את הסיפור הזה בי רב הונא, הביא את זה לפני רב הונא, ורב הונא השיב מדברי רב נחמן, ופשטה מעד אמר רב נחמן, כל ממון שאין יכול להוציאו בדיינין, שהוא לא יכול להביא ראיה שזה שלו ולהוציא את זה בדין תורה, אם יקדישו אינו קדוש, זה לא נחשב שלו. אז גם לגבי אותו בית מרחץ, אתה הרי לא יכול להוכיח לדיינים שזה שלך, אתה גם לא יכול להקדיש את זה. אז אם כן, נמצא באמת הכרעה לשאלה, האם זה קדוש או לא, התשובה היא לא. הקדישו אינו מוקדש, וכך גם לגבי אותו תלית, ששניים מוחזים בתלית, על הצד שאם תקפו אחד מהם אין מוציאים מידו, בכל זאת אם הקדישו אינו מוקדש. שואלת הגמרא, אבל מזה שרב נחמן אמר, ממון שאינו יכולו להוציאו בדיינים, הוא לא יכול להקדיש. מדויק מזה, יכול להוציאו בדיינים, הקדישו קדוש? אף על גב דלא אפקי, אפילו שהוא לא הוציא את זה בפועל על ידי דיינים. והרי אמר רבי יוחנן, אם אדם גזל חפץ מחברו, וחברו עדיין רוצה להשיב אליו את החפץ, הוא לא יתייאש, לא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדישו. הגזלן הזה, לפי שאינה שלו, אתה לא יכול להקדיש דבר שהוא אינו שלך, ואפילו הבעלים הזה, לפי שאינה ברשותו, אם החפץ לא ברשותו, הוא לא יכול להקדיש אותו. והרי סתם גזלה, אפשר להוציאה בדיינים. ובכל זאת אמר רבי יוחנן שאי אפשר להקדיש כי היא אינה ברשותו. מתרצת הגמרא, כל זה דווקא שחפץ צריך להיות ברשותו, זה במטלטלין. מסברת במסות המטלטלין הסכינה, ואתה חושב שנובע פה במרחץ שזה מטלטלין, דהיינו כערה גדולה, גיגית, שבעל הדין יכול להבריחה מיד הבעלים, שאתה מדמה את זה לגזלה שאינה ברשות הבעלים, למרות שיכול להוציאה בדין, זה לא ככה. אלא מדובר פה בבית מרחץ שהוא קרקע, במסות המקרקע הסכינן, שהוא בנוי בקרקע. אי אפשר להבריח את זה. כל מקום שהיא נמצאת ברשות בעליה היא. ולכן אם אפשר להוציאה בדיינים, זה נחשב כבר ברשותו. די יכול להוציאה בדיינים ברשותי קיימה. והוא יכול להקדיש את זה, אבל מכיוון שכאן הוא לא יכול להוציא את זה בדיינים, כל אחד טוען זה שלי ואין לאף אחד מהם הוכחה לזה, אז לכן אם הקדיש את המרחץ הוא אינו קדוש ועד כאן דף וו.